יש בפרק חלק במסכת סנהדרין דף צדיק ח עמוד א', ואני גיליתי לתדהמתי שיש פה אנשים שיושבים אין להם ספר. הכיצד? טוב, ואמר רבי אבא, כן, התחלנו את הנושא הזה של ואמר רבי אבא, אין לך קץ מגולה מזה שנאמר ואתם הרי ישראל אנפיכם תיתנו ופיריכם תישאו לעמי ישראל כי קרבו לבוא. את זאת למדנו בפעם הקודמת. רבי אליעזר אומר, יכול שזה רבי אלעזר, יותר סביר. רבי אלעזר אומר, אף מזה. כלומר, יש לנו עוד דבר שהוא קץ מגולה, שנאמר כי לפני הימים האלה, ההם, שכר האדם לא נהיה, ושכר הבהמה איננה. וליוצא ולבא, אין שלום מן הצר. כלומר, מלבד הקץ המגולה החיובי, יש גם קץ מגולה שלילי. כן? שיש מצב שוליוצא ולבא, אין שלום מן הצר. מהי ליוצא ולבא? אין שלום מן הצר. רב אמר, אף תלמידי חכמים שכתוב בהם שלום, דכתיב שלום רב לאוהב את תורתך, אין שלום מפני צר. אם כן, בקץ המגולה מתווסף לזה איזושהי צרה איומה, והצרה האיומה הזאת גורמת שאפילו מי שיש לו בדרך כלל שלום, אין לו שלום. איפה מצאנו מי שבדרך כלל יש לו שלום? תלמידי חכמים, יש להם שלום. במה המשמעות שיש לתלמידי חכמים? שלום. הרי אנחנו רואים בעולם הזה שיש תלמידי חכמים שטוב להם, אבל יש גם תלמידי חכמים שרע להם. אז למה הוא אומר שתלמידי חכמים תמיד יש להם שלום? הרי לפעמים רע להם. מובן את השאלה שלי? Okay. התשובה היא פשוטה. גם כשרע להם יש להם שלום. מדוע? בגלל שמי שעולמו ברור לו, המשמעות של עולמו ברורה לו, אז גם כשיש לו צרות, יש לו שלום. אז אם זה כך, אז הצרה שמדובר עליה בקץ המגולה, היא כזאת שמערערת גם את עולם השלווה הפנימית של אותם תלמידי חכמים. ברור? ומה היא אותה צרה שמערערת את השלווה הפנימית של תלמידי חכמים? אין זו אלא השואה. איך אני יודע? כתוב ליוצא ולבא. מי זה היוצא והבא האלה? התלמוד במסכת חגיגה אומר, היוצא והבא זה היוצא מתלמוד לתלמוד. אומר רש"י, מתלמוד ירושלמי לתלמוד בבלי. מדוע? כי תלמוד בבלי הוא עמוק יותר מהתלמוד הירושלמי. אז מי שעסוק בתלמוד ירושלמי, קל לו. יום אחד הוא נכנס לבבלי, קשה לו. כן? אין שלום. אבל התלמוד לא אמר דווקא מירושלמי לבבלי. גם אמר מבבלי לירושלמי. בעצם אמרת מתלמוד לתלמוד. וכשיוצאים מתלמוד לתלמוד, הכוונה שיוצאים מהוויה רוחנית אחת להוויה רוחנית אחרת. עצם השינוי, זה גורם את הצרה. מהו התלמוד הבבלי? הוא התלמוד של הגלות. מהו התלמוד הירושלמי? התלמוד של ארץ ישראל. יוצא לפי זה שהצרה הגדולה זה או כשעם ישראל יוצא מארצו אל הגלות, או כשהוא יוצא מן הגלות אל ארצו. זה הקנטוניסטי, מה זה קשור למתלמוד לתלמוד? מן הצער. כן, אבל אנחנו מדברים עכשיו על פירוש על היוצא ולבא. היוצא ולבא, הכוונה, מי שיוצא מתלמוד לתלמוד, אין אנחנו מדברים עכשיו על סיומו של הפסוק, אלא דווקא על תחילתו של הפסוק. אם ככה, תחילתו של הפסוק מדבר על מצבי מעבר היסטוריים. כשעוברים בהיסטוריה ממצב למצב, העולם מפסיק להיות ברור. יש ברכה שאנחנו מברכים בתפילת 18, תפילה מיוחדת על הצדיקים, נכון? מתפללים על הצדיקים. אם צריך להתפלל על הצדיקים, סימן שהצדיקים בסכנה. יש את השאלה, מתי הצדיקים בסכנה? האם זה תמיד? אנחנו רואים שהתפילה על הצדיקים היא באמצע התפילות, הברכות על הגאולה. תקע בשופר גדול לחירותנו, מקבץ נדחי עמו ישראל, השיבה שופטנו. נפלא, תשכון בתוך ירושלים, ולירושלים עירך ברחמים תשוב. את צמח דוד עבדך מרת הצמיח. באמצע התהליך הזה, יש ברכה מיוחדת שבה אנחנו מפללים על הצדיקים. סימן שהצדיקים בזמן הגאולה נמצאים בסכנה. וזאת מדוע? משום שהם עוברים מתלמוד לתלמוד. כאשר אדם נמצא בעולם שבו מה שהוא צריך לעשות זה רק להעתיק את מה שסבא שלו עשה. כאשר אדם נמצא בעולם שכל מה שעליו לעשות הוא רק להעתיק את מה שסבא שלו עשה, אז הדברים קלים. אבל כאשר מה שהסבא עשה כבר איננו רלוונטי לדור החדש, יש קושי. כן? זה מה שנקרא שהקריטריונים של הצדקות השתנו. מצאנו דבר דומה לזה בימיו של איוב. מתי חי איוב? יש דעות שונות בתלמוד. מה המכנה המשותף של כל הדעות בתלמוד לגבי זמנו של איוב? שמדובר בתקופות מעבר. תקופות מעבר בהיסטוריה שבהם הקריטריונים של הצדקות בימיו של איוב כבר אינם מספיקים לדור הבא. וזה מה שאיוב אומר, אולי חטאו בניי. כלומר, מה שהיה טוב לי בדור שלי, עלול כבר לא להיות מספק לפי הדרישות של הזמן החדש של בניי, ולכן באים על איוב כל מיני צרות. זה, איך לומר, אופייני לתקופות מעבר. מעניין, מהי הדעה האחרונה בתלמוד לגבי זמנו של איוב? לא. איוב מעולה גולה היו. היה. ובית מדרשו בטבריה. נכון? משווה גולה היה. ובית מדרשו בטבריה. כלומר, מה זה בא לומר? אתה שב מן הגולה, יש צרות. כן, לכן אני דייקתי בדבריי. לא אמרתי מה הדעה האחרונה ביחס לאיוב, אלא שאלתי מהי הדעה האחרונה ביחס לזמנו של איוב. כלומר, מדבר על הדעות המניחות שיש לו זמן. ולכן דייקתי בדבריי כדי שלא תעיר את ההערה הזאת. ואתה יודע את זה. תודה, תודה. טוב, תודה. טוב, ובכן, גם מצאנו ביטוי בתורה, ובאת אל השופט אשר יהיה בימים ההם. מאוד מוזר. למי תלך? לשופט שלא בימיך? אלא מה? אומרים חז"ל, כך מביא רש"י, אל תאמר שהקודמים היו יותר טובים, אין לך אלא שופט שבימיך. ועל דברי רש"י אלה צריך להקשות שתי קושיות. אל תאמר שהקודמים היו יותר טובים. ואם הם היו באמת יותר טובים, זה לא יכול להיות. תמיד השופט של היום הוא יותר טוב מהקודם? לא. אולי באמת הקודם היה יותר טוב. למה שאני לא אגיד את זה? דבר נוסף, מה זה מוסיף לי? אין לך אלא שופט שבימיך. בכל מקרה אין לי ברירה. גם אם אני אחשוב שהשופט של הדור הקודם היה יותר טוב, אבל הוא מת. אז בכל מקרה אין לי אלא השופט שבימי. מה רש"י חידש? אלא רש"י רוצה להגיד, בואו נתחיל עם הקושיה השנייה. כשאתה צריך לחפש שופט, אין שופט אחד בדור, יש כמה שופטים. לאיזה מהם תלך? תלך דווקא מתוך כל השופטים לשופט שבימיך, שמבין את האופי של התקופה שבה הוא חי. ואל תלך לשופט שמבין את התקופה הקודמת. לכן אל תאמר שהקודמים היו יותר טובים לדור שלך. הם היו טובים לדור שלהם, אבל הם לא טובים לדור שלך. אתה צריך ללכת לשופט שבימיך. מתי יש צורך בהנחיה כזאת? בתקופות מעבר היסטורית. זאת אומרת, כשהעולם משתנה, אז יש צורך לדעת להבחין בשופט של אותו הדור, שהוא באמת בדור. מעניין שהכתוב אומר לנו הנחיה מאוד ברורה, צדק צדק תרדוף, למען תחיה וירשת את הארץ, נכון? צדק צדק תרדוף, למען תחיה וירשת את הארץ אשר השם אלוהיך נותן לך. מה זה צדק צדק? למה פעמיים צדק? אלא הכוונה צדק אמיתי, כן? הלך אחר בדין יפה. כלומר, אל תלך לבית דין לא יפה, תלך לבית דין יפה. כן? צדק צדק תרדוף. ומה זה בית דין יפה ובית דין לא יפה? למען תחיה וירשת את הארץ. אומר רשי, כדאי הוא מינוי הדיינים הכשרים להחיות את ישראל ולהושיבם על אדמתם. כלומר, מה זה בית דין יפה? זה בית דין שכתוצאה מהפסיקה שלו קוראים שני דברים. א', שעם ישראל חי, שתיים, שהוא יורש את הארץ. אז מה זה בית דין לא יפה? זה בית דין שחושב שיש סתירה בין שתי האמירות. או ישראל חי, או יורש את הארץ. אבל פיקוח נפש, הוא דוחה את ישיבת הארץ. או ישיבת הארץ דוחה את החיים. אבל בית דין יפה מבין שזה אותו העניין. למען תחיה וירשת את הארץ. זה בית דין יפה. מתי יכולה להיות בעיה כזאת? כשבית דין חי בתקופה שבה לא ירשת את הארץ. ואז הוא זוכר מה זה להחיות את ישראל, רק אינו יודע מה זה להושיבם על אדמתם. ברור? אז כל זה אופייני לתקופות המעבר, ולכן דווקא בתקופת המעבר מן הגלות לגאולה, הצדיקים הם בסכנה. ולכן אפילו תלמידי חכמים שנאמר בהם שלום רב לאוהבי תורתך, אין שלום מפני צר. זאת דעתו של רבי אלעזר. שלום לרב ולתלמידים. שלום גם לך. האם, אני בשם התלמידים אומר לך גם שלום. האם הקושי שיש לצדיקים בתקופות מעבר, ואולי מתבטא בכל מיני מציאויות, של חוסר כבוד בהופעה של חלק מהרבנים היום, קשור למעבר שצריך להיות מהחכם לנביא, שעתיד להופיע בקרוב, ומשהו צריך להשתנות? יכול להיות. אתה יכול להגיד על כל תקופת מעבר שהיא מזמינה את הצרות שלה. לא מבין מה זה קשור בדיוק לחוסר כבוד, אבל בסדר, כל תקופות המעבר הן קשות. אבל כאן מדובר ליוצא ולבא מן הבבלי לירושלמי. כלומר, מן הגלות לגאולה, ואנחנו ראינו בשואה מה הייתה המשמעות של האין שלום מפני צר. לא, בכל מיני זמנים יש תקופות מעבר. לא קשור אם זה גאולה או לא גאולה. כן, אבל אם... כן, אבל במקרה הספציפי הזה, ליוצא ולבא. אבל במקרה הספציפי הזה, זה ליוצא ולבא, שזה מהירושלמי לבבלי, שזה כן לציין מעבר מגלות לגאולה. כן. המאה ה-50 שנה האחרונות, היו אחת התקופות המעבריות ביותר בהיסטוריה. עוצמת השינויים, וריבוי השינויים, זה דבר שלא ראינו כמוהו אלפי שנים. נכון? עובדה. מתי הומצא המחשב? עם הקמת מדינת ישראל. בהקמת מדינת ישראל הומצא המחשב. כן. טוב. אני לא יודע אם זה בה ביער, צריך לבדוק את זה. למה זה מצחיק אתכם? אני אגיד לכם למה זה מצחיק אתכם. ויש לא מאמינים. זהו. זאת אומרת, אחד הדברים המעניינים, האם כשבציבור החרדי אחד הרבנים אומר שהחרדים צודקים, אז השומעים צוחקים? לא. בגלל שהם מאמינים שזה נכון. מה, זה באמת נכון מה שאנחנו מאמינים? כן. ברור. אז אם כן, יש פה בלבול אצל תלמידי חכמים. בגלל שהתרגלו, בגלל הגלות, להגדיר את היהדות לפי קריטריונים מותאים. למשל, הקריטריון החרדי הוא שהיהדות זה דת. נקודת המוצא, נכון? של התפיסה החרדית, היא שהיהדות היא דת. לפי זה, כל דבר נמדד לפי קרבתו אל הדתיות. ככל שהדבר יותר דתי, הוא יותר יהודי. יותר רחוק מן הדתיות, יותר רחוק מן היהדות. זאת היא ההגדרה, זאת נקודת המוצא החרדית. לעומת זה, דת התורה היא שהיהדות היא אומה. מה זאת אומה? זאת ישות לאומית, פוליטית. ואז יוצא לפי זה שהקריטריון של הקרבה או הריחוק יהיה מידת הקישור לאומה. ככל שדבר יותר רחוק מן האומה, יהיה דתי ככל שיהיה, הוא רחוק יותר מן היהדות. מה שאין כן, ככל שדבר יותר קרוב לאומה, יהיה דתי כמה שפחות, עדיין הוא קשור אל הקודש. ברור? כך שאין שום מקום למחשבה המוטעת שקומת היסוד של היהדות היא החרדיות. זה פשוט דבר שהוא אפוס מן ההיגיון. כן. בני אברהם, יצחק ויעקב. למי אני אקרא אומה? לכל היהודים באשר הם. לא, כי הקריטריון של הגדרתם את האומה הוא קריטריון דתי. דתיות זה לא אומה. דתיות זה מכלול של אמונות ומצוות, אבל זה לא אומה. ודאי, גם מי שבוגד באומה הוא חלק מהאומה. אז לכן להגיד שמישהו הוא חלק מן האומה, זה עוד לא מגדיר את הדעה שלו כדעה של היהדות. לא, היהדות הגלותית גם היא ידעה שהיא אומה. היא ידעה שהיא אומה, רק היא לא התנהגה באופן הזה. עד כדי כך שזה יצר עיוות בהתחדשותה של התנועה הלאומית, לחשוב שזה מחוץ ליהדות, שזה חידוש. כן. לא, הם לא יהודים. מה זאת אומרת? יש הגדרה ליהודי. יש הגדרות הלכתיות ליהודי. מי כלול באומה? מי לא כלול באומה? מה זה קשור לעניין בכלל? זה לא קשור לעניין בכלל. למשל, כשאדם רוצה להתגייר, כן? מה המחסומים שמעמידים לפניו? לפי ההלכה, מעמידים לפניו שני מחסומים. המחסום השני הוא, האם אתה מוכן לקיים מצוות? זו השאלה השנייה ששואלים אותו. נכון? אבל זו השאלה השנייה. השאלה הראשונה היא, האם אתה מוכן לסבול כמונו? כלומר, האם אתה מוכן להצטרף אל הזהות הלאומית שלנו, אל הגורל ההיסטורי שלנו? אחרי שהוא אמר כן, שואלים אותו על מצוות. אבל אם הוא איננו מכיר בערך של האומה כאומה, הוא לא אומר עמך עמי לפני אלוהיך אלוהי, זה בעצם השורש של הנצרות. מה זה הנצרות? זה יהדות בלי ארץ ישראל, בלי לאומיות. פשוט מאוד. טוב. הרצון להצטרף לאומה זה הצעד הראשון וההכרחי. שתי השאלות האלה הם שתי השאלות שאנחנו מבררים כדי להחליט אם לגייר מישהו או לא. רגע, אני באמצע לדבר עם יהודי אחר. כן, מה? השאלה מה היא נקודת המוצא ומהו התוספת. האם ההגדרה של היהדות זה תלמידי משה או בני אברהם, יצחק ויעקב? זאת שאלה שהקדוש ברוך הוא העמיד בפני משה בעצמו. אמר לו, אתה צריך להחליט. או שהעם זה יהיה תלמידיך, או שזה יהיה בני אברהם, יצחק ויעקב. מה החליט משה? זכור לאברהם ויצחק וליעקב עבדיך. בוקר טוב, רגע, בוקר טוב, כבוד לרב היקר. מה? כן, אבל אני עכשיו קורא את השאלה על הצג. בוקר טוב, כבוד לרב היקר ולתלמידים. תקופות מעבר אכן פוגעות בצדיקים, רפואה שלמה. יש פה הערה נוספת של אותו השואל הקודם. הופעה של חוסר כבוד אצל חלק מהרבנים, כוונתי לרבנים, לרבנים נחשבים, שמגדפים את רבני הציונות הדתית. למשל, בסגנון שברחוב צריך להתבייש ממנו לדוגמה. כן, לא ידעתי. כן. לא ידעתי. באמת זה ככה? לא, לא מאמין. טוב. כן, בבקשה. למה לא? היא גוירה כהלכה על ידי הרב יהודה אשכנזי. לא, 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 היא גוירה על היהדות, לאומה היהודית, ללא שום ספק. אחר כך. כן, מה אתה אומר? לא הבנתי. למשל, טייס קרב חילוני, שפועל רבות כדי שהאומה תשב בארצה, כדי שמדינת ישראל תתקיים. הוא חילוני. אז הוא קשור לאומה. הוא אדם קדוש. כי הוא מחובר אל הגורל הלאומי. לאותה אומה שהקדוש ברוך הוא בחר בה. יום אחד הוא שומע קלטת ומשכנעים אותו שהציונות זה שטויות ושהוא צריך להניח תפילין. אז הוא יורד מהמטוס, הולך להניח תפילין, עוזב את הצבא. מסכן. ירד מהצטרפות אל התשובה הכללית, נפל אל התשובה הפרטית. חבל, לא. הפסיד. ירד ממדרגתו. הוא יכול היה, מתוך העמקת הבנת ערכה של התשובה הכללית שאליה הוא שייך, הוא יכול היה גם להניח תפילין, וזה היה תפארת עצומה לאומה. חבל שהוא לא הבין את זה. כן. אתה שואל אם אנשים מניחים תפילין רק מפני הלחץ החברתי והפחד מגהינם? זה מה שאמרת? לא, זה גם בסדר. כן? יש מתוך שלא לשמה. כן, מה אתה אומר? נכון, נכון, ודאי, ודאי. אתה צודק, נכון, זה בדיוק, אתה קחת לי את המילים מהפה. לא כתוב בעושה מעשה דתך, אלא בעושה מעשה עמך. כלומר, למה המצווה היא ערך? בגלל שהיא מעשה לאומי. אבל איך, מה מגדיר את המעשה כמעשה המשייך אותי ללאום? זה שזה מעשה עמך, לא מעשה דתך. אין אתה? אז זה מה שאני מסביר. המצוות הם לא מעשים דתיים, הם מעשים לאומיים. למשל, יש שתי מצוות שעד היום הזה הם חוק של הכנסת, ואין שום גורם אנטי דתי שמתנגד להם. למשל, זה שהשפה הרשמית של... אני יכול לדבר. אז זה שהשפה הרשמית של מדינת ישראל היא העברית, והלא, זו מצווה לדבר עברית. וזה שיום השביתה מעסקים במדינת ישראל הוא השבת ולא יום ראשון. והרי זו מצווה לשבות בשבת. מה יענו כל הגורמים האנטי דתיים במדינה אם אני אשאל אותם מדוע הם לא מתנגדים לשני החוקים האלה? זה הרמב״ם כותב, מצווה קלה לדבר עברית. הבסיס בספרי ובתוספתא. אז עכשיו נשאלת השאלה, מדוע הם לא מתנגדים? כל שונאי הדת שבתוכנו. מה הם יענו? יענו לא, עברית. זה בכלל לא קשור לדת, זה השפה הלאומית של היהודים. ומה עם שבת? שבת זה יום המנוחה של היהודים. היהודים נחים בשבת לא ביום ראשון. מה זה קשור בכלל לדת? נכון? עכשיו, עכשיו זה מעניין מאוד, כי זה אומר שישנן שתי מצוות, שלא איבדו את טעמן הלאומי. עדיין היסוד הלאומי של המצוות נותר. האמת היא שכל המצוות כולן זה כך. אבל כיוון שזה נשכח, זה יצר מאבק בין הדתיים והלאומיים. כן. לסוג של? למה תועלתנות? כלומר, אם אתה תופס את המצוות כמעשים דתיים, אז זה תועלתני בריבוע, כי זה בא לתת לך עולם הבא. אם אתה מבין את המצוות כמעשים לאומיים, זה כבר יותר אידיאלי, כי זה לטובת הכלל. לכן, יהודים, למשל, מקובל שאפילו יהודי שלא שומר שבת ולא בדיוק צם ביום הכיפורים, יש הרבה יהודים כאלה שלא אוכלים חזיר בפרהסיה. כן? כי אכילת החזיר זה פגיעה ברגש הלאומי של האומה. ולכן יש במדינת ישראל חוק החזיר ואין חוק השפן. כן? כי החזיר זה בדיוק המקרה הגבולי של משהו בעל אופי של איסור ויתר, דתיות, שבגלל הטראומה ההיסטורית של רדיפות אנטיוכוס וכדומה, הפך להיות כמין סמל. מה שאין כן השפן. אני זוכר פעם נסעתי לחרפתי בחברת התעופה הגרמנית לופטהנזה, ושם הם הודיעו ברמקול, בתחילת הטיסה, בטיסה זו אין אנחנו מגישים חזיר. זה לא אומר שהם הגישו אוכל כשר. אבל חזיר, ליהודים, מכבדים. מה אתה רואה? השאלה, את מי הקדוש ברוך הוא ציווה? האם הוא ציווה את היחיד, או שהוא ציווה את האומה? אם הוא ציווה את היחיד, זה דת. אם הוא ציווה את האומה, זה לאומי. והרי אנחנו, לפני שאנחנו מקיימים מצווה, אשר קידשה נו. במצוותה וציווה נו. ולא וציווה ני. זאת אומרת שהמצווה היא פונה אל הכלל תחילה. ומתוך שייכותי אל הכלל, אני מקיים את המצווה. ולכן, כותב הרמב״ם בהלכות תשובה, שאדם שמקיים את כל המצוות, איך קוראים לזה אגב, אדם שמקיים כל המצוות? אבל הוא מרגיש ניכור לאומה, אלא הוא מתהלך כאחד מגויי הארצות, וכאילו אינו מהם, אין לו חלק לעולם הבא. למה? הוא דתי. כן, אבל הוא לא שייך לכלל ישראל. אז הוא לא בכלל מי שקיבל את התורה. כן. כחלק או ככלל ישראל? כן, על פי הגדרת, על פי איזה קריטריון הם מגדירים מה זה כלל ישראל? אם אתה מגדיר את זה כקריטריון דתי, אז זה לא יהדות. אתה? אני אמרתי את זה כבר 4 פעמים. כן. כן. טוב. כן, ברור. ברור, ברור. יש הבדל בין האידיאולוגיה המקולקלת לבין החוויה הקיומית שהיא בהחלט מתוקנת. האחווה היהודית, היהודי שמקבלים אותו באשר הוא וכו', זה כן. זה קיים. זה קיים כתופעה קיומית יותר חזקה מן האידיאולוגיה. כן? טוב. כי האידיאולוגיה מקולקלת ואינה יכולה לשמש בשום אופן כבסיס לאיזושהי קומה עליונה יותר. כן. נכון. לא. הלאה. ושמואל אמר, אומרים על זה מהר, זה אגדתא. כן, בוא נלמד אגדתא, בוא נקרא את האגדתא ונחזור לגמרא. מכיר את הביטוי הזה? טוב. ושמואל אמר, כן, ושמואל אמר, עד שיהיו כל השערים כולן שקולים. כלומר, יש עוד סימן מובהק לגאולה, שיהיו כל השערים כולן שקולים. מה זה? כל השערים שקולים? איזה מין כלכלה זאת? כלכלה שוויונית, שמבטלת את כל ההבדלים. כלומר, בזמן הגאולה חייבת להופיע איזושהי אידיאולוגיה כלכלית שמחליטה שהכל שווה. זה חלק מן התהליך. למה? אומר המהר"ל, יש ביטול העולם הקודם והכנה לעולם החדש. עולם ישן עד יסוד נחריבה. נכון? זה מהמאפיינים של תקופת הגאולה. טוב, הלאה. אמר רבי חנינה, אין בן דוד בא, עד שיתבקש דג לחולה, ולא יימצא. שנאמר, אז אשקיע מהם ונהרותם כשמן הוליך. וכתב בתרי, ביום ההוא אצמיח קרן לבית ישראל. זאת אומרת, יש גם שינויים אקולוגיים. שהנהרות הופכים להיות כשמן. ואז האסונות הסביבתיים גורמים שמבקשים דג לחולה ולא יימצא. אמר רבי חמה בר חנינה, אין בן דוד בא עד שתכלה מלכות הזלה מישראל, שנאמר וחרת הזלזלים במזמרות, צנח לו זלזל. וכתיב בתרי, בעת ההיא יובל שי לשם צבאות, עם ממושך ומורת. מה זה? מה זה עד שתכלה מלכות הזלה מישראל? הגלות היא ביטול המלכות, נכון? נשאלת השאלה, מתי בטלה מאיתנו המלכות? המלכות בטלה מאיתנו בשנת 63 לפני הספירה. נכון? כשאריסטובולוס והורקנוס נלחמו זה בזה. אריסטובולוס והורקנוס נלחמו זה בזה. באותו זמן, אריסטובולוס שולח מכתב לפומפיוס הרומאי, שהיה בסוריה הצפונית, היה כובש את סוריה. אמר לו, פומפיוס, יש לי בעיה עם האח שלי, אתה יכול לבוא לעזור רגע? באותו זמן, הורקנוס שולח אף הוא מכתב לפומפיוס, ואומר לו, פומפיוס, יש לי בעיה עם האח שלי, אתה מוכן לבוא רגע לעזור? אומר פומפיוס, אם שניכם מזמינים אותי, אני בא. וכובש את ירושלים, והופך את ירושלים לפרובינקיה רומאית. אבל, מה? מה, כן או לא? תחליטו. לא, מה פתאום. אבל, לומר את האמת, הוא לא ממש מספח את יהודה לאימפריה הרומית, הוא מעמיד במקומה שושלת חצי יהודית כזאת, שושלת הורדוס. וזה ממשיך כמה דורות, למרות שיש הפסקות וכו', אבל זה מגיע עד ימי החורבן, עדיין בחורבן, יש בירושלים מלך, אגריפס השני. אמנם הוא לא מלך על ירושלים, הוא מלך על איזה צ'ופצ'יק בצפון סוריה, אבל הוא עדיין התפארת האחרונה של שריד החשמונאים. מה אתה אומר? תגיד אתה מה אני הולך לענות. אתה אומר שאני אענה שזה מאוד קשור. יפה, יפה, רעיון יפה. טוב, ובכן. עכשיו, בואו נמשיך. עם החורבן, אם כן, יש ביט... כלומר, אז המלכות לא לגמרי בטלה כשפומפיוס כבש. אבל המלכות בטלה עם החורבן. אבל, תודה. גם המלכות לא לגמרי בטלה אפילו עם החורבן. מדוע? הרי אספסיאנוס הסכים להעמיד בראש היהודים איזה מין שלטון אוטונומי, שלטון הנשיאים של בית הלל. כן? שושילתא דרבן גמליאל. אז אם כן, אי אפשר לומר שהשלטון לגמרי בטל. עדיין הייתה נשיאות בישראל. עד מתי? כן. היו נשיאים. הנשיא המשיך להיות, הוא היה גובה מיסים אפילו, היה מעניש, אפילו היה יכול היה להוציא להורג. מה? התקופת הזוגות זה לפני הנשיאים. הלל היה הזוג האחרון. אז כבר הזוגות כבר הפסיקו להתקיים מזמן. אבל היה בית הורדוס. כן, הרי הזוגות הפסיקו בדיוק כשעלתה שושלת בית הורדוס. אחרי שבית הורדוס בטל, אז היה שלטון הנשיאים. עד מתי? רב היגאון לא היה מהנשיאים, מצטער. עד ימי הלל השני, שהיה בזמן האמוראים, בסביבות שנת 350, לא זוכר בדיוק את השנה המדויקת, כשהביזנטים הרשעים ביטלו את הנשיאות. ואז פסק השלטון של הנשיאים מישראל. אם כן בטל, השלטון. לא לגמרי. כי בכל זאת, בבבל, המשיכה השושלת של ראשי הגולה. רשות הגולה, רש גלותה, זה המשיך להיות כמין מלכות לעם ישראל, תחת שלטון הגויים, אבל בהחלט אוטונומיה שלטונית. שהתקיימה עד מתי? לא. עד ימי רב היגאון. רב היגאון בדורו היה גם ראש הגולה בימי רב היגאון עדיין היה ראש הגולה האחרון, ששמו היה חזקיה נשיא ישראל, וחזקיה נשיא ישראל גם היה, עמד בראש מה שנשאר מישיבת הגאונים, ואחריו בטלה רשות הגולה, בסביבות שנת 1054. כן? כלומר, זה בעצם, אובדן השלטון בעם ישראל היה דבר הדרגתי. האם עבד לגמרי השלטון מישראל? לא. עדיין היו נגידים. נגידים. למשל, בגרנדה היה רבי שמואל הנגיד. ובמצרים היו צאצאי הרמב״ם. כן? שהמשיכו להיות נגידים. ובכלל, בספרד המשיכה מין אוטונומיה משפטית פוליטית ליהודים. תחת חסות מלכי ספרד. אז אם כן, לא בטל לגמרי השלטון. עד מתי? עד גירוש ספרד. עם גירוש ספרד, בטלה התפארת האחרונה של הנגידים של ימי הביניים. נגמר. אבל לא לגמרי. תוך זמן קצר מאוד, קם שלטון אוטונומי ליהודי אירופה המזרחית, בדמות מה שנקרא ועד ארבע ארצות. ועד ארבע ארצות הייתה לו אוטונומיה משפטית שלטונית, והוא יכול אפילו היה לגבות מיסים וגם להוציא להורג. אם כן, אנחנו מבינים שהשלטון לא לגמרי בטל מעם ישראל, אפילו במאה ה-16, 17 ו-18. אז זאת אומרת שהשלטון לא בטל, לא בטלה מלכות הזלה מישראל. עד מתי? עד ביטול ועד ארבע ארצות. מתי זה קרה, ביטול ועד ארבע ארצות? זה קרה עם חלוקתה האחרונה של פולין בין המעצמות. בעצם הממלכה הפולנית, הרפובליקה הפולנית, יותר נכון, הפסיקה להתקיים בסוף המאה ה-18. ואז כבר לא היה שלטון אוטונומי ליהודים, אבל עדיין בארצותיהם, בארצות הגויים השונים, היהודים נחשבו לא כאזרחי המדינה, אלא כאזרחי, שימו לב, ממלכת יהודה בגלות, תחת חסות מלך פלוני ואלמוני. כלומר, בעצם היהודי לא היה נחשב לא לצרפתי ולא לגרמני ולא לרוסי, אלא היה נחשב לבן ממלכת יהודה תחת חסותו של המלך המקומי. וזה המשיך עד המהפכה הצרפתית. ואז קמה האמנציפציה, והאמנציפציה ביטלה לחלוטין את האוטונומיה המשפטית של היהודים והפכה אותם לאזרחי מדינותיהם. אז החלה הגלות. בסדר, שאלה, ההתחלה האמיתית של הגלות זה בסוף המאה ה-18, תחילת ה-19, כאשר בטלה לגמרי מלכות הזלה מישראל. אני מדבר על התופעה בגדול. לא, מה פתאום? מה פתאום? שוב אני באופן. מה? לא, לא היו זוכים. כן, החכם בשי, זה בדיוק, כן, ברור, ברור. אני מדבר פה וגם עד המאה ה-20 במרוקו, עד היום במרוקו יש אוטונומיה משפטית ליהודים, ואפילו במדינת ירדן המשפט העברי קובע עבור היהודים, אבל אין יהודים שם. כן, אבל מה שאני רוצה לומר זה שאני מדבר פה על התופעה בגדול, איפה שהיא חיה, איפה שהיא מרכזית. כן, כי הרי תמיד יש שרידי תופעות קדומות בכל מיני שלבים של ההיסטוריה. אנחנו מדברים איפה שההיסטוריה מתרחשת. האימפריה העות'מאנית לא הייתה מקום שבו ההיסטוריה מתרחשת, היה מקום של תרדמה היסטורית. כן, מה אתה אומר? ודאי, הגלות קשורה לשלושה דברים. אומר המהר"ל מפראג, הגדרה של גלות זה שלושה דברים. א', שאתה לא במקומך, שתיים, שאתה מפוזר, ג', שאחרים שולטים עליך. אז הדבר השלישי לא היה, עדיין הייתה אוטונומיה ליהודים, עד האמנציפציה. זאת אומרת, הגלות הוא שלמה, גלות אמיתית עם האמנציפציה. אבל גם האוטונומיה היא סוג של עצמאות. בוא. לכן זה פלא גדול. איך הרצל יכול היה לבוא בפני גדולי עולם בשם האומה היהודית שבכלל לא הייתה קיימת. כן? זה אחד הדברים הפלאיים. איך הוא הצליח לעשות את זה. אבל מה שאני רוצה לומר, זה בדיוק מה שעומד כאן הגמרא. כן? אין בן דוד בא עד שתכלה מלכות הזלה מישראל. מעניין מאוד שדברים אלה כתב גם הגאון מווילנה. הגאון מווילנה בפירושו, בהערות שבסוף פירושו לספרה לצניעותה, כותב שיחזקאל הנביא ראה אותנו כמו עצמות יבשות. כן? חזון העצמות, זה האומה בגלות. והגלות היא קבר, כך כותב הגר"א. הגלות היא קבר. ורימה אוכלת אותנו. מה זה הרימה? הגויים שעושים לנו צרות. כל הצרות שהגויים עושים לנו זה הרימה. והדבר הראשון שהרימה אוכלת זה הבשר. מי זה הבשר? אלה עמי הארצות. מעניין מאוד, אם תקראו במלחמת היהודים ברומאים מאת רבי יוסייפוס, פלאביוס, כן, אז הוא כותב, הוא מתאר שם את החברה היהודית של ימיו, יש שם הכל. כל סוגי היהודים האפשריים יש שם. יש שם נוער הגבעות, ויש שם חסידי תוכנית ג'נבה, ויש שם הכל. יש טייקונים, יש בקיצור, כל מה שאתם רוצים יש שם. ופתאום מגיע הגלות, מה נשאר מן הזהות היהודית? הרבנים. הרבנים ומה שמסביב לרבנים. כלומר, לפי הגר"א, נאכל הבשר ונשארו העצמות. העצמות, אומר הגר"א, אלו תלמידי חכמים שמחזיקים את הגוף של האומה. אבל זה מה שנשאר. אבל עדיין כל העצמות היו מרוכזים במקום אחד. ישיבות בבל. עד שהתחילו להתפזר העצמות. ואז יש ישיבה פה, ישיבה שם. בעצם אנחנו הפכנו להיות עצמות יבשות מפוזרות. אבל כל עצם, עצם שלמה. כלומר, אתה הולך לראש הישיבה ואתה אומר לו, אדוני, עצם יבש, אבל עצם יבש שלמה, שלם. בסדר? אבל אומר הגר"א, ועכשיו התחילו גם להירקב העצמות, ולא נותר ממנו, אלא תרווד רכב עצמות. ואנו מצפים לתחיית המתים, התנערי מעפר, קומי שבי ירושלים. ומה מתכוון הגר"א? מתי הגר"א חי? בסוף המאה ה-18. כלומר, הוא מתאר בדיוק את התהליך שדיברנו עליו. האומה הולכת ומדרדרת, ועכשיו היא בסכנת הכחדה. ועכשיו הגיע הזמן לקום. מי הראשון שדיבר על זה שהיהודים צריכים לחזור לארץ? איזה גוי אמר את זה? נפוליאון. נפוליאון. ברגע שהוא הגיע פה לארץ, בתור גנרל של הרפובליקה הצרפתית, הוא הוציא קול קורא ליהודים לשוב להקים את ממלכתם בארץ יהודה. אגב, הוא פנה בזה ליהודי אסיה ואפריקה, ולא ליהודי אירופה. כלומר, הוא עושה ספרדים, לא אשכנזים. כן? זה מעניין. הוא כבר הגדיר את זה כך. כן? כלומר, בשביל מה צריך קיבוץ גלויות? בשביל היהודים המסכנים, לא אלה שיש להם אמנציפציה וחיים טוב. עכשיו, מעניין, שהרעיון מתחיל אז. כן? בדיוק ברגע. ואין בן דוד בא, עד שתכלה מלכות הזלה מישראל. יש פה כמה יערות. כבוד הרב, מה מוציא את היהודי מיהדותו? כשהוא הופך להיות אויב האומה. כבוד הרב, כל אחד מהמוראים אומר את דעתו. האם זה כפשוטו? האם כל הדעות צריכות להתקיים? חלקן? בכלל לא? תודה. אומר הרמב״ם, אין לחכמים מסורת ברורה בדברים אלו, לפיכך יש מחלוקות ביניהם בעניינים אלו. והדברים יתבררו כשזה יקרה. אין אדם יודע הדברים האלו איך יהיו עד שיהיו, וכשיהיו ידעו למה התכוונו. ברוך השם, הגענו כבר לדור שהדברים האלה מתהווים, אז אנחנו יודעים למה הם התכוונו. אנחנו יודעים יותר טוב מן האמוראים למה הם התכוונו. כן. כיצד? רגע. אתה אמרת דבר מאוד מעניין. אתה אמרת, מי שהפך את היהדות מלאום לדת, אלה היו חזל. תן לי יבנה וחכמיה. אין זיוף גדול מזה. הרי רבן יוחנן בן זכאי לא אמר, תן לי יבנה וחכמיה. אמר, אני רוצה שלושה דברים. תן לי יבנה וחכמיה, ושושילת דרבן גמליאל, ורופא לרבי צדוק. זאת אומרת, שושילת דרבן גמליאל, זה היה אוטונומיה המדינית, שהוא רצה תחת השלטון הרומי. אם הוא אומר לי, רק תן יבנה וחכמיה, אתה צודק. אבל הוא לא אמר את זה. כן? הלאה. כן. מה גמרא? אמר, מה? וורט? כל אחד אומר דבר תורה. דבר תורה עמוק שאין כמוהו. אלה הם דברי אנשים קדושים, עמודי האומה. כן, דבר. אני לא מבין, הם לא הביאו פסוקים להוכיח את דבריהם. יש גם רציונל לפסוק, אז זה מה הסברנו את זה. שמדובר פה בשינוי של העולם, מעולם ישר לעולם חדש. לא ולא. אלא החכמים האלה הם תלמידי חכמים, כלומר תלמידים של חכמים. ולכן הם יודעים איך לקרוא פסוקים. הם שימשו את רבותיהם. אמר זעירי, אמר רבי חנינה, אין בן דוד בא עד שיכלו גסי הרוח מישראל. מה זה גסי רוח? בא לגאווה. שנאמר, כי אז אסיר מקרבך עליזה גאוותך, ואוכתי ואישרתי בקרבך עם עני ודל, וחסו בשם השם. שם השם זה הגאולה, נכון? למען שמי הגדול המחולל בגויים. זאת אומרת, באמת, עם ישראל הגיע למצב שלא היה דבר יותר מזולזל מאשר יהודי. פעם היה בתקופת הקנטוניסטים, באמת, לא, אולי קצת אחרי זה. היו יחסים בין הממשלה של הצאר הרוסי לבין הרבנים. כן? הצאר פה, הרבנים היו נחשבים לראשי היהודים, אז שרי הצאר היו צריכים לעמוד בקשר עם יהודים. יש פעם אחד מהמיניסטרים של הצאר זימן אליו את ראשי היהודים בליטה. ביניהם היה שמה רבי יצחק מוולוז'ין. מי זה רבי יצחק מוולוז'ין? הבן של? של רב חיים מוולוז'ין. כן, רבי איצלה קראו לו. רבי איצלה. והפקיד הזה היה אנטישמי מאוד. טוב, זה לא חדש, לא מפתיע. הוא אמר, אני בכלל לא מבין איך אלוהים בכלל ברא עם כזה. כזה שפל, כזה לא שווה. ואז רבי יצחק מוולוז'ין התחיל לצחוק. שאל אותו, למה אתה צוחק? אמר לו, כי עכשיו התקיימה הנבואה. הנבואה אומרת, כעת יאמר ליעקב ולישראל, מה פעל אל? כן? כלומר, בלעם אומר, מתי תהיה הגאולה? כשיאמרו על יעקב וישראל, למה בכלל הקדוש ברוך הוא ברא אותם? אז עכשיו הגאולה בדרך. כך אמר רבי צלם גבולוז'י. אז גם פה, כן? אין בן דוד בא, עד שיחלו גסי הרוח מישראל. כלומר, שלהיות יהודי זה הדבר המבייש ביותר שיכול להיות. היה איזה יהודי אחד בשם אוטו פיינינגר. טרגדיה האיש הזה. היה אינטלקטואל יהודי בגרמניה, שהתאבד בגלל שהוא לא היה ארי. ארי. ועליו אמר היטלר עם מחשמו, שהוא היהודי היחיד שהיה מגיע לו לחיות. טוב. כן. אמר רבי סמלאי, משום רבי אלעזר ברבי שמעון, אין בן דוד בא, עד שיכלו כל שופטים ושוטרים מישראל, שנאמר, והשיבה ידי עלייך, ויצרוף כבור סיגייך, והשיבה שופטייך. אמר אולה, אין ירושלים נפדית, אלא בצדקה, שנאמר, ציון במשפט תיפדה, ושוויה בצדקה. אכן, זה מה שקרה. איך קמה הציונות? על ידי השקל הציוני, לא? כן, הקקל, זה אחר כך, אבל גם השקל הציוני, לפני הקופה הכחולה. מה השקל הציוני? כל אדם באירופה, או בכלל בעולם היהודי, היה שוקל את השקל הציוני, זה התרומה להסתדרות הציונית. אמר אולה, אמר רב פאפה, אי בת ליהירה, בת לאמגושה, אי בת לדיינג, בת לגזירפתה. אי בת ליהירה, בת לאמגושה, דכתיב ויצרוף כבור סיגריך ואסיר הכל בדילייך. אי בת לדיינג, בת לגזירפתה, דכתיב וסיר השם משפטייך, פינה אויבך. טוב, עד כאן להיום.